אם הוא עושה התגלות שהיא לא דיפרנציאלית, זה כבר לא התגלות. אתה מבין? יש פה משהו שזה עסקת חבילה. ברגע שהוא מופיע בעולם הזה והוא רוצה שאנחנו נתייחס, הוא חייב לדבר דיברת תורה בלשון בני אדם. למה היא דיברת תורה בלשון בני אדם? כי היא צריכה לדבר עם בני אדם. אתם מבינים? אחרת בני אדם לא יבינו את זה. הבנתם את זה? זאת אומרת, כי אם אני אדבר ואתם לא תבינו, זה לא שווה כלום. אותו הדבר, אם הקדוש ברוך הוא מדבר ואנחנו לא מבינים, זה גם לא שווה כלום. בסדר? זה ברור לכם את זה?
כן.
תשקלו את זה שוב? אוקיי. ממילא, אין אפשרות שתהיה התגלות שהיא לא תהיה ספציפית באיזשהו אופן. כי אז היא הופכת להיות שמאלנית. זאת אומרת, אוניברסלית. היא מאבדת מעוצמתה, היא הופכת להיות משהו שנוכח כל הזמן וכו'. אין אפשרות כזו. אני אומר את זה עכשיו כדי שתבינו, לא, אמרתי, נגיד, אוניברסלית וזה, לא שמאלנית, אז כולם מבינים. לא, זה לא, זה מחיבה. לא, שלא יהיה, זה גוש. אתה בסדר, אוקיי. לא, אבל באמת, אנחנו מחייכים, אבל זה אני רוצה להבהיר את הנקודה הזאת. טוב, בקיצור, לענייננו, ממילא יוצא שזה לא מפתיע שההתגלות הזאת פונה לציבור מסוים, כלומר לאלה שהם נקראים עם בני ישראל, שאנחנו, ברוך השם, זכינו להיות צאצאים, אבל ברמה העקרונית, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, ומלא זה שבעצם, וזה שתי אפשרויות, יכול להיות שבן אדם אחד יהיה לו התגלות והוא פונה לכל העולם, אבל ההתגלות הזאת היא בעצם לא פונה לכל העולם, היא פונה לעם בני ישראל בלבד. כי יש אפשרות ברמה העקרונית שההתגלות עצמה תהיה ספציפית לאדם אינדיבידואלי, אבל הפנייה תהיה אוניברסלית, כן? זה דבר שברמה העקרונית דעתנו יכולה לסבול. בסדר? זאת אומרת, קורה למישהו, מישהו מתגלה לו משהו, וזה לא סותר, כן? אין סתירה מוחלטת, אבל ברמה, עצם האירוע חייב להיות מופיע בנקודת זמן מסוים, עם אדם מסוים, בהקשר מסוים וכו'. עכשיו, מה שרבי יהודה הלוי עושה עם זה, הוא אומר, אתם עכשיו פסקה כבזיין בסוף, כן? כיוון שחיוב התורה עלינו לא בגלל ההתגלות בבריאה, אלא בגלל ההתגלות בהתגלות, בסדר? זכור לכם? הקריאה לנו היא משום שהוציא אותנו מארץ מצרים. זה הזיקה שהוא יצר איתנו. אתם זוכרים שהבאנו את המחילת בנה להם חומה, הכניס להם את המים, זוכרים שעשה כל... אז כל הדברים האלה, חיוב התורה עלינו מצד שהוציאנו אלוה מצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו. עד כאן אני הסברתי. עכשיו הוא עושה איזו קפיצה נועזת, מאוד לא שמאלנית. מה מצד ביותנו? סגולת בני אדם. עכשיו זה לא הכרחי, תסכימו איתי. זאת אומרת, כל הפרמטרים שהזכרתי של ספציפיות, של התגלות, של מסורת, כל הדברים שנגזים מאופייה האינהרנטי, כלומר שטבוע בתוכה של ההתגלות, לא מחייב את המשפט הזה. המשפט הזה זה בהתנדבות. בסדר? זה ברור? זה איזשהו משהו שרבי יהודה הלוי שם אותו על השולחן, היותנו סגולת בני אדם, ומכאן הוא ממשיך לתזה שלו, שהוא רוצה להסביר את זה, והוא אומר, כן, אנחנו סגולת, אנחנו סוג בפני עצמו, או נהוג לומר את זה בשפה של סוג'נרי, משהו, סוג נפרד, עם גנרי, מיוחד, ספציפי, עם סגולה. ומה זה נקרא המין החמישי, נכון? הוא אומר, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, שזה בני אדם, ויש אוברמנש. אני בכוונה אומר את זה ככה כדי להזכיר את כל הקונוטציות הבאה. אובר מנש זה אדם על. אובר זה על, מנש זה אדם, זה אתם אולי קצת יודעים. זה בגרמנית, כן? מי שלא הבין. ובוודאי אני רוצה להגיד שיש פה איזו תפיסה של גזענות, של איזשהו אדם על. מי הוא האדם העל? מי זה?
היהודים.
אנחנו. אוקיי? אפרה לפומאי הוא. אבל זה שלהם, כן, אלה שהמציאו את המושג הזה, אבל למרות שלא לא השימוש הראשוני היה דווקא אצל הנאצים, יש כל מיני שימושים קדומים בגרמנית. בכל אופן, זה השאלה. למה רבי יהודה הלוי, או מה המשמעות שרבי יהודה הלוי נותן, ולמה הוא זקוק במבנה שלו, לא זקוק, למה הוא רוצה בתוך המבנה שלו להגיד את הדבר הזה. אני רוצה לומר שיש אחרים שמסכימים עם החלק הראשון, אבל לא בהכרח מסכימים עם החלק של בהיותנו סגולת בני אדם. למשל אצל הרמב״ם, אין ספק שהרמב״ם מסכים גם אמר כל בוקר לפני ברכת התורה, כלומר לפני לימוד התורה, מה הוא אמר ברכת התורה? שמתחילה במילים המרתקות, אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו את תורתו, וגם הוא התפלל, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אבל הבחירה הזאת לא מחייבת הנחת סגולה. כן, זה ברור לכם? זאת אומרת, אם צריך לבחור מישהו שהוא יהיה ייצג, יעשה איזשהו תפקיד מסוים, זה לא בכך שאומר שהוא ממש שונה באופן מוחלט מאנשים אחרים. אז יכול להיות, והרמב״ם עצמו הוא לא מדבר על סגולה. אם אתם זוכרים, טוב, אתם לא יכולים לזכור, אבל אולי מי... הרמב״ם כשיש לו משל של אנשים שהוא מסביר במה התייחדו עם ישראל, אז עם ישראל התייחד בזה שהוא קיבל הדרכה לקראת האל. הוא בעצם קיבל איזשהו ספר שמשאיר אותו לעבוד את האל, ובסופו של דבר בגלל שהם קיבלו את הספר הזה, את התורה, שנבחרנו לקבל את התורה, ואז אנחנו בעצם בעקבות זה שאנחנו מממשים את התורה, אז אנחנו בעצם יוצרים איזשהו מעמד עליון רוחני, כי אנחנו בניגוד לאומות העולם, מדי בניגוד לעובדי כוכבים ומזלות, לא שוקעים בחומר אלא מתעלים לאיזשהו מימד רוחני, יכולים לדעת את האמיתות ולהתעסק במושכלות, כל מיני דברים שהרמב״ם היה לו אינטרס גדול בהם ודי מתקבל על הדעת. אבל כל זה לא מניח שום הנחה של איזשהו כישרון מולד ייחודי שהיותנו סגולת בני אדם. בסדר, זה ברור. ומלא המעבר, נניח, לפי הרמב״ם, מי להיות גוי, להיות יהודי, זה רק מעבר שהוא מעבר תודעתי, שמחייב הזדהות עם הרעיונות היהודיים, אבל בעצם הוא לא קורך אחריו, וגם לא מניח אחריו, איזשהו הבדל, איזשהו שינוי מהותני של האדם שמתגייר. לעומת הרב יהודה הלוי, אם אנחנו מין חמישי, אז יש בעיה איך גרים יכולים להתגייר, והבעיה הזאת רובצת לפתחו של המועמד לגיור, מלך כוזר. כן? איך הוא יוכל להצטרף אלינו? כן? אז תראו שבהמשך הוא אומר לו כן? לא פה, אבל הוא אומר לו מפורש שמי שיצטרף אלינו יכול להצטרף, אבל אף פעם לא ישווה אלינו. איפה זה כתוב פה?
בהתחלה,
בהתחלה. בהתחלה. כן, מי שיבא אלינו מעמוד יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו אלוהיו, השבוע לא ישווה אלינו. קיצור, חביבי, סוג ב' יותר טוב מסוג ג', כן? אבל סוג ב'. אז השאלה למה? כל, עכשיו, אני רק רוצה להזכיר לכם שאמרתי לכם כבר בתחילת שלמדנו את הפילוסוף, שבכל דבר כזה קצת מהפילוסוף מופיע, נכון? אתם זוכרים שבפילוסוף גם כן הוא אמר שהפילוסופים הם אלה שיש להם את הפוטנציאל, זכור לכם משהו כזה? כן, אלה בן כוש למשל לא הספיק על הכנתו הטבעית כמקבת צורה אנושית והדיבור בתכלית החיסרון. הכושים הם סוג וב, כן? תכלית החיסרון. והפילוסוף הוכנו לו התכונות, יש לו איזה פוטנציאל, אבל זה לא 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 מספיק. כי אם אני רוצה שני דברים לדקדק פה, קודם כל מה המאפיינים של המין החמישי לפי רבי יהודה הלוי, תסתכלו בעמוד כן, קראנו את זה כבר, בסוף הוא אומר בפסקה מבית מבות דבב למעלה, אמנם כן מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוהית מלאכית היא, כלומר היא באמת, הוא לא, משה רבינו ש-40 יום לא אכל ולא שתה וכולי וכולי וכולי, הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם. הוא בעצם בן אדם, אבל בעצם הוא עובד עם מערכת הפעלה של מי? כתוב לכם, של מלאכים. כן, אם ישנה במציאות אלוהית מלאכית היא, ואינה לא במערכת ההפעלה של העניין השכלי, שזה מאפיין את בני האדם בכלל, או מערכת הפעלה של עם נפשי הטבעי, שזה גם מאפיין את, את בעלי החיים, או מערכת הפעלה של עניין הטבעי, שזה כל חילוף החומרים של צמיחה וגדילה וקמילה, והדומם לא זוכה פה עכשיו בכלל להתייחסות, אלא חוק העניין, מערכת הפעלה שקוראים לה העניין האלוקי. זאת אומרת, יש פה משהו שנוכח בחיי עם ישראל, שיוצר איזשהו מימד חיים אחר של... אני אגיד כבר עכשיו כדי של נצחיות, של משהו שהוא מעבר, של משהו שיש לו כן, לקיים מה שנאמר עם הנצח לא מפחד וכולי. יש משהו פה שנוכח בחיי עם ישראל שהוא עם חוק של קיום שהוא חורג מעבר לרגיל. אז כבר הזכרנו קצת פעם קודמת את יעקב הרצוג, זכור לכם ששלחתי אתכם לקרוא עם לבדד ישכון? לא שלחתי, אבל המלצתי, כן? ברור שכולכם קראתם סתם. ואז השאלה שנשאלת היא, כן, הוא מדבר על כך שבאמת הקיום ההיסטורי של עם ישראל הוא חורג מכל קיום היסטורי של כל עם אחר. וזה כבר הולך לקראת ההסבר הראשון שאני רוצה לתת לתזה הזאת של הסגולה. כי התזה של הסגולה מקוממת בינינו. זאת אומרת, באמת, אנחנו יותר טובים מאחרים? כן. אבל אחרי שאתה אומר כן, אתה אומר כי התרגלת להגיד כן, ואתה מהצד של אלה שבחר בנו וזה, אבל יש משהו שם שהוא מרגיש צובט. הרגישות השמאלנית שברוך השם יש לכל אחד בתוכו, כי יש משהו הומניסטי, משהו שמכבד בני אדם, משהו שלא אוהב להגיד לאנשים שהם סוג ב' ולא הופך, ומשהו שוויוני, ויש את זה אצל כל אחד ברוך השם, אני מקווה. אז משהו בתוכך אומר לך רק רגע, זה נחמד מאוד, זה יפה מאוד, אבל זה קצת מתנשא, ומי שיש לו קושי עם התנשאות והוא לא מרגיש הכי טוב במרחב הסנוביות הלאומי, אז יש לו, אז ברור שראוי שירגיש איזשהו צביטה, אני לא יודע, באיזשהו מקום. לא מדבר על זה שאנחנו חיים כבר במאה ה-21 ולא במאה ה-20, אז אנחנו צריכים להתמודד עם תורות גזע אחרות. אבל יש באמת פה משהו שהוא מעורר התמודדות ומחייב איזשהו, לא מחייב. קיצור, אני מרגיש שהייתי צריך ליישב לעצמי, ואני רוצה לשתף אתכם ביישובים שיישבתי לעצמי את הקושייה. עכשיו, קודם כל רציתי לעשות חילוק פשוט ביותר, והוא חילוק חשוב מאוד, בין כל אחד מאיתנו יש, לא הייתי אומר פיצול אישיות, כי זה מסוכן, אבל יש לו זהות כפולה. כל אחד מאיתנו יש לו זהות כפולה, שבא לידי ביטוי בכך שהוא גם, כן, יש לפעמים שיותר מזהות כפולה, כן, אתה גם אבא וגם בן, אתם, טוב, את לא נכנס לכם עם כל מיני התפתחות קוגניטיבית, אבל פיאז'ש, קשישה, שהיה אחראי על תיאוריות שונות ומגוונות של התפתחות קוגניטיבית, הוא טען שבשלב מוקדם של הילדות, לבני אדם קשה לקלוט את זה שלאנשים מסוימים הם גם זה וגם זה, שאבא שלהם הוא גם אבא אבל גם בן של ההורים שלו, כן? זה לא הולך ביחד, אבא הוא אבא, הוא גדול, כן? אבא זה יותר שם של גדול מאשר שם של איזשהו מישהו במערכת היררכית משפחתית או דברים כאלה. כלומר, אי אפשר לתפוס משהו בשני ממדים, בכמה כובעים. אבל האמת היא שכל אחד מאיתנו הוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. יש לו הרבה מאוד כובעים, הרבה מאוד כרטיסי זיהוי, כרטיסי ביקור. אתם מכירים את האנשים שיש הרבה כרטיסי אשראי בכיס, כן? אז היום לא יודעים מה זה. סטטוסים בפי... לא, זה לא טוב. פעם היו כרטיסי ביקור, דיברנו על כרטיסי ביקור כשאמרנו אחי השם לוקח. אז אדם יש לו כמה זהויות, כמה כובעים נקרא לזה כך. שמעתם על הדבר הזה? אז שני הכובעים הכי בסיסיים שאפשר לומר על כל אדם מאיתנו, הוא שיש לו את הזהות האישית שלו, ויש לו גם איזושהי זהות לאומית, איזושהי שייך לאומית. כן, למשל, בזהות האישית כולנו שונים, כל אחד מאיתנו שונה ונפרד. אני מניח שבחדר הזה, כן, כולם שייכים לזהות הלאומית היהודית, נכון? עכשיו, כשאני שואל, מה?
מצחיקה שלנו. השאלה מצחיקה.
מה?
השאלה מצחיקה.
למה מצחיקה? זה נכון. זה דרך להציג את הדברים. תראו, אני בשעה כזאת קשה, אם אני לא אגיד בצורה קצת יותר, עם קצת תשומור, אני ארדם. מילא אתם... אז מה שיש זה כל אחד מאיתנו יש לו שתי זהויות בסיסיות, זהות לאומית וזהות פרטית, אישית פרטית. והשאלה עכשיו על איזה מרחב אנחנו אומרים, התחושה של השוויון, שאני אומר שאני לא מרגיש יותר נעלה מברק אובמה, אולי אתם מרשים, כן, אבל אני לא, או בוא ניקח מישהו אחר רציני כזה, אני יודע מה, כן, כן, נלסון מנדלה, לא מנדלה, נלסון מנדלה היה גבר רבה, איש גדול, באמת אדם, לא יודע, אבל אדם גדול, באמת אדם, לא יודע, מעורר התפעלות גדולה, בסדר? אצלי לפחות, הנה גם גוי, גם פנטסטי. אז אני הייתי עומד ליד נלסון מנדלה והייתי אומר, תשמע, קטן לי סוג ג', סוג ב', סוג משהו, אני הייתי מרגיש, אפילו אם הייתי חושב ככה, מרגיש זה בלב, הייתי... האמת היא שממש קרוב אליו, אפילו אולי לא תמרגיש את זה בלב.
לא יבוא שמר ככה, אבל.
מה?
שיבוא יש לא סכן להתפגש איתו.
עם מנדלה? מנדלה לא הגיע לארץ. לא הגיע, החמישות טוטו הגיע, מישהו אחר הגיע. ליבוביץ', אני לא יודע אם הסכים או לא הסכים, לא, אין לי בקיאס בענייני הנוגס של ליבוביץ', אבל הוא, עד כמה שלי זכור, נסו מדל לא הגיע, הגיע מישהו אחר. טוטו, אמרתי טוטו. למה לא הייתי מרגיש? אני אגיד לכם למה. משום שאם הוא היה שואל אותי באופן אישי, אני לא מרגיש אני יותר מנלסון מנדל. אבל אם הוא שואל אותי על העם היהודי, אז הייתי כבר על קרקע בטוחה. נכון? אני אולי לא, אבל העם שלי, כן, אז עכשיו מישהו יתחכם, אז אם העם שלך אז גם אתה, בסדר, שמענו על הדבר הזה. אבל התחושה הזאת שאני עלה, עלה בתור, אם משווים שני עלים, אז אני לא מרגיש עליונות. אבל אני חייב להגיד שהגזע שלי, וואלה, יש עליו פירות, ויש עליו היסטוריה, ויש עליו... והגזע שלי, לא את הגזע שלו, לא את הגזע, הבנתי. אבל יש פה משהו בעץ הזה שהוא מופלא ביותר, שאני לא יכול להתעלם ממנו. וגם הוא טען שקצת יש לו השראה מאנשים מהעם שלי. משה רבנו וכל מיני דברים כאלה, כן? יש משהו שאני יכול להגן על התזה של עם נבחר מסגולה ברמה של מה? ברמה הלאומית. אני לא מנסה אפילו להגן עליה ברמה האישית הפרטית. והאמת היא שכל האי-נחת מתחילה מהרמה האישית הפרטית, שאני לא מרגיש שיכולת להתנשא על אף אחד בעצם כל כך. ואני לא מרגיש ברמה האישית שאני יכול להגיד שלי, כאני, יש איזשהו יתרון לעומת הוא כהוא. אבל אני כן פטריוט של העם שלי, ולעם שלי אני בהחלט בקלות אומר, אתה בחרת נו מכל העמים, ונו ני קצת, בסדר, לא צריך את הונגרים בשביל זה, להבין שמענו יש איזשהו נגזר, איזשהו ני, איזשהו משהו ברמה האישית. אבל ברמה העקרונית, אני רוצה לומר שגם התזה העקרונית של הבחירה, היא בחירה של הכלל, ולא בחירה של... אדם פרטי ספציפי. ואני אגיד אפילו יותר מזה, במידה מסוימת, במידה שאתה מבטא בחייך את השייכות לעם שלך, יש לך זכות להשתמש בקלף הזה. ובמידה שאתה ממעט את הדמות של הנוכחות של העם שלך בתוך החיים הפרטיים שלך, אז באמת אתה לפי הרמב״ם יותר גרוע מהגוי. אתם יודעים שיש רמב״ם כזה, רמב״ם כזה. זה רמב״ם, זה לא רבי יהודה לוי. אבל יש רמב״ם כזה. שיהודי שהוא לא בסדר, הוא פחות מהגוי שהוא כן בסדר. אז תגידו, בכל זאת, ולא אומרים הוא סגולה. אם כי, לגבי חילול שבת, כבר זה שאלה אחרת. אבל אני אומר שוב, אתם מבינים, התירוץ הראשון, ההסבר הראשון, זה מובן מה שאני... תגידו כן, באופן שיראה אינטליגנציה והבנה. כן, בסדר, זה ההסבר הראשון, שאני חושב שהוא מתיישב על דעתי, אני רק אומר, ברמה עוד יותר עמוקה אפילו, שבאמת, כשאני תמיד רוצה לומר, להסביר את זה טיפה יותר, אני אומר שבאמת המצוות, טוב, עכשיו, באמת המצוות, טוב, תכף נראה את זה, רבי יהודה הלוי איש גדול, איש גדול, זאת אומרת שהוא גם כותב דבר וכותב היפוכו, בסדר? מי שכותב רק דבר אחד כל הזמן הוא גדול, אבל יש יותר גדול מזה, מי שגם כותב מורכבויות, בסדר? זה בגוש, אנוסים. אז בואו תראו איפה הוא כותב ההפך מה שעכשיו אמרנו, כי זה חשוב לדעת שגם יש את זה בספר הזה, בסדר? זה אף על פי שוודאי זה לא התזה המרכזית, אבל אם תפתחו מאמר חמישי, דרך אגב, סגולה לא לפגוש את זה, זה לא להגיע עד לשם בלימוד. עמוד ריש כף ח', סגולה בדוקה דרך אגב, כן. עמוד ריש כף ח', מה? נפתח לך ישר, זה אצבע, אצבע אדם היא. עוד יפה שאמרתי, אז בכלל. נבואה קטנה.
ההקדמה
הרביעית, יש לכם? זה, תראו עמוד ר' כ"ז למטה, בסדר? רק שנראה את ההקשר. הדעה האמיתית יסודה בהקדמות שלפנינו. כלומר, מה זה הדעה האמיתית? הוא מציג פה את התפיסה עולם היהודית שלו, והוא נותן לפה כל מיני הקדמות. כן? הקדמה הראשונה, הודעה בסיבה הראשונה. ההקדמה השנייה, הודעה במציאות סיבות אמצעיות. כלומר, דברים משתלשלים, אבל לא, לא תמיד בצורה מיידית. ההקדמה השלישית, כל חומר, זה באמת הקדמות די פילוסופיות, אני חייב לומר לכם את האמת, עד הקדמה הרביעית. הקדמה הרביעית היא כי יש מציאות מדרגות עליונות ותחתונות. זאת אומרת שהעולם הוא לא, לא כולם שווים. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר. יש דרגות שונות של חיוניות במציאות, אוקיי? ולא כולם שווים. העולם איננו דמוקרטי במובן הזה. השוויוניות היא, היא ברובד אחר מאשר להגיד שכולם אותו דבר, כן? הרב הירש כותב נורא יפה בעיניי. כשכתוב לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אז הוא אומר, אתם יודעים שיש לו שיטה עם אותיות וכל המשחקים הרי, לא יודעים. טוב, יום אחד תדעו בעזרת השם. אבל הוא מוצא איזשהו קשר בין המילה שווה למילה שווא, שין וו א', שין וו ה', והוא אומר שכשהכל שווה זה לשווא, אין ערך. אם כולם אותו דבר, למשל אם הייתם יודעים כל מה שאני הולך עכשיו לומר, אז לא היה לי כיף ללמד אתכם, בסדר? כי הייתם כבר יודעים את הכל וגם לא הייתם מקשיבים. עכשיו אתם חושבים שאני אגיד משהו חדש, מי יודע מה, אולי אני אפתיע אתכם. כל הסקרנות הזאת זה פנטסטי, נכון? מי יודע מה. בכל אופן, אז אין, לא הכל שווה, יש מדרגות שונות, והנמצא שיש לו הכרה, תפיסה ותחושה, הוא למעלה מן הנמצא שאין לו כל אלה. למה? כי הוא יותר קרוב לסיבה הראשונה שהיא השכל בעצם. כלומר, יש בו, הוא יותר קרוב ברצף, הוא יש בו יותר ממה שיש בסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה שזה מה שמתנה כל הקיום האלוקי, שהוא כולו שכל צרוף לפי דעת כל הפילוסופים כולל רבי יהודה הלוי. אז אדם שיש בו שכל, אז יש לו קצת, כן? משהו, לנו יש משהו, חלק אלוקא ממה, נכון? לא במובן המיסטי הזה של נשמה, שכל. בסדר? זה תפיסה רמב"מיסטית קצת, פילוסופית קצת, אבל זה מה שכתוב פה, בסדר? אתם אוקיי? כי הוא קורב יותר סיבה ראשונה שיהיה שכל בעצם. והפחות שבצמחים, שאין לו שכל, אבל מרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים, מן הדומים. והפחותה שבבהמות היא למעלה במדרגה מן העליון שבצמחים. דרך אגב, הנמצא שיש לו הכרה יכול להיות אפילו מלאך, כי יש לו הכרה לפי התפיסה שהיה להם. יש להם שכלים, כל מיני שכלים, מה שהם קראו שכלים, והוא יותר קרוב. הפחות שבני אדם נעלה מן העליוני שבעלי החיים. זה ברור לכולם. עכשיו לפי הסדר, הגענו דומם, צומח, בעל חיים, בני אדם, נכון? מה הבא בתור לפי מה שלמדנו עד עכשיו בספר גוזרי? אנחנו. ובדומה לזה, הפחות בבני אדם מקיימי מצוות האלוה, אתם שמים לב מה הוא אומר? הוא דוס. מקיימי מצוות האלוה התברך, מדרגתו למעלה מזו של העליונים במחוסרי מצווה. גם יש נהלים שלא מקיימים מצוות, הם פחותים ממי שמה? לא מי ששייך לעם שלנו והוא עם סגולה. אלא מה כתוב פה? Okay. כאילו המצוות, כאילו המצוות הם מחוללות את מה? את הסגולה. כי המצווה הבאה מאת האלוה המקנה שאותי התנהגות מלאכים ותכונתם. פה בהתחלה מה הוא אמר? יש מדרגה אלוהית מלאכית שנה בחוק העניין האלה, בחוק העניין האלוקי, נכון? זה מה שראינו, קראנו אפילו את זה. עכשיו הוא אומר, לא, לא, זה לא עובד אוטומטית, זה לא סגולה. איך זה עובד? באמצעות מה?
מעשים.
מעשים שתכונתם מקנה לנפשות התנגנו בתכונתם, דבר זה אין להשיגו בשום דרך קניין אחרת, וזה גם לא קיים, מה? באופן מולד סגולי. זה נגד כל מה שהוא כותב בספר. בספר הוא כותב שזה בעצם סגולה שעברה מאדם הראשון לזה, הוא נותן את כל הגנאולוגיה של הסגולה. אבל בכל זאת אמרת לכם הוא אדם גדול. בתור אדם גדול הוא גם כותב משהו אחר. לא בדיוק אחר, אחר, ליד. אני בכוונה אומר את זה כי יש פה כנראה מורכבות ברעיונות. רעיונות האלה הם לא total loss, כלומר לא רק דווקא כיוון אחד ואין מקום לכיוונים אחרים. הראיה לדבר, ההתמדה על מעשה המצווה הזאת מביאה לדרגת הנבואה שהיא הקרובה שבמדרגות אנוש אל המעלה האלוקית. כלומר, בעצם הדבר שבו אדם קרב הוא לא השכל לפי רבי יהודה הלוי, אלא הנבואה, אבל מה שיביא את הנבואה לא יכול להיות נביא בלי מצוות. בעל המצוות, החוטא, הוא איפה טוב ממחוסר המצווה. כלומר, אם אדם הוא בעל מצוות, ומלא פיתח בתוכו את מה? את הסגולה הזאת, את התכונה המלאכית הזאת, אז אפילו אם הוא פעם הוא חוטא, הוא עדיף מאל אחד שאין לו מצוות.
לא, אתה יודע שהוא מסווה, לא מעשים.
מה אתה חושב? אם לא היית מכיר את התזה של רבי יהודה הלוי דבר המין החמישי, כשהיית קורא את הפסקה הזו של עצמה, מה היית אומר?
מה זה בעל המצוות
החוטא? אני. זה וידוי ברבים, אבל... אתה. כולנו גם בעלי מצוות, ברוך השם, נכון? גם קצת... לא וידוי עכשיו. שמעתי. בסדר, אנשים, נורמלי. רוצים להשתפר רוב הזמן. שלא שזה מפתה אותנו ממש באותו רגע, אבל שאר הזמן אנחנו גם שואפים לטוב, ברוך השם, יותר זמן אנחנו שואפים לטוב מאשר אנחנו מתפתים ברע, אבל קורה לנו, לא יודע לכם, לא, אני לא אגיד מסער, אבל נכון, אז יש בעל מצוות חוטא, זה חידוש גדול, לא שמעתם על האופציה הזו? מה? הוא לא בדיוק לפי הרמב״ם, הוא הולך לפי עצמו כי הוא לא אומר, מה? פה הוא לא מדגיש את המהות, נכון? בא למצוות החוטא ופתאום מחוסר המצווה. למה? כי המצווה הערכית, אתה אומר עצם הציווי, אבל לא, לא יודע, אני צריך לקרוא מה כתוב בערבית, אני לא יודע.
עצם אם הוא מתגייר והופך להרכן, אם הוא מתחיל לקיים מצוות מאוחר יותר.
אז הוא יכול לקבל סגולה.
סגולה.
כן, אז עכשיו אם הוא יקבל נבואה או לא, אם הקדוש ברוך הוא ישאל את רבי יהודה הלוי, יגיד לו, עד כאן, לפי החלק הראשון, איך אומרים? אז כבר התנהגות התנהגו מלאכית בה התרומם אל מדרגת המלאכים ואמונם חטאו בלבל התנהגות זו והפסידה. הנה נשארו לו ממנה מההתנהגות הקודמת רשמים מחזיקים אותו באש התשוקה אליה. כלומר בפירוש הוא אומר הוא עשה מצוות עכשיו הוא בפוז או משהו כן. גדולה מזאת היא נותנה בחירה בידו לא היה בוחר להיות מדרגם לחוסרי המצוות כשם שאדם בחלותו וסובלו ויסורים כאילו נותן לו בחירה לו להיות סוס או דג או אוף. אם להיות כל החיים בעונג ובלא סבל, זה הנחה מעניינת. ותרחק את זה מן השכל, קרבו אל המעלה הערכית, לא היה בוחר בזה. טוב, זה נועד רק להראות לכם שהעסק יותר מורכב, בסדר? אבל עדיין, התפיסה שרבי יהודה הלוי מציג אותה, ודרך אגב, אני רק רוצה לתמוך קצת בכיוון הזה. יש לנו פה רמב״ם, רמב״ם יש לנו. אתם יודעים, הרמב״ם עצמו גם כן עוסק בתפיסה הזאת של המצוות כמשהו שמבטא את הייחוד של עם ישראל. איפה זה מופיע? בהלכות עבודה זרה, אתם זוכרים פרק א' עבודה זרה שהרמב״ם מדבר על איך הופיעה עבודה זרה בעולם, וזה כן, כי בעצם איך שלפני שאומרים שיש עבודה זרה, מה פתאום יש עבודה זרה? הרי היה אדם הראשון שהכיר את הקדוש ברוך הוא, איך הופיעה עבודה זרה בעולם? אז הרמב״ם מסביר שבעצם יש איזה פרבולה כזו, כן? יש השתלשלו ירדת העולם עד שהעולם מתחיל לעלות חזרה. אתם יודעים מי עומד פה למטה באסימפטוט על אברהם אבינו, עד שנולד עמודו של עולם, נכון? ואז התחיל איזשהו תהליך של עלייה שהתחיל עד שכמעט השתבש כי ירדו בני ישראל למצרים, כמעט לעשות פרשת שבוע, ואז אברהם לימד, יצחק לימד, יעקב לימד, וגם ציווה יעקב את בניו שלא הפסיקו מבני לוי ממונה אחר מונה כדי לא תשכח הלימוד. והיה הדבר הולך מתגבר בני יעקב מניבים לנסת בעולם אומה שהיא יודעת את השם. כלומר כל התהליך היה כדי שתהיה אומה שלמה שהיא יודעת את השם, כמו שנאמר לאברהם אבינו כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואתו אחריו שמעו דרך השם. וכל המטרה של אברהם אבינו ויצחק לגוי גדול שידעו דרך השם. עד שאחרו ימים ישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד עבודת כוכבים כמותן, כמותן כמו מי? המצרים. המצרים, כמו שנאמר, הללו והללו, אתם מכירים את המדרשים. חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, וכמעט קט, עוד טיפ טיפה, היה העיקר ששתה לבן נעקר. כלומר, כל העיקר אמונה באחדות השם היה נעקר, וחוזרים ליעקב לטעות העולם וטעויותן. היינו הולכים, כל העסק היה, כל המפעל רוחני של אברהם אבינו היה הולך. ואז כתוב ברמב״ם כך, ומאהבת השם אותנו ומשומרות השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו. פה יש התערבות נוספת של הקדוש ברוך הוא, הוא בוחר במשה, עושה רבן של כל הנביאים, כיוון שנתרבה משה רבינו בחר השם ישראל לנחלה. שמתם לב מה קורה? יש משה הנביא ויש בחירה במי? בעם ישראל. הכתירן במצוות. דבר ראשון מה הוא עשה? השאיר להם, נתן להם מצוות, כי קודם היה רעיונות. רעיונות זה רעיונות. אם יש מצוות, אם יש מעשים, יש לרעיונות האלה על מה לחול. והודיעם דרך עבודתו מה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל התואים אחריה. כן, למה זה הקדמה למחות עבודת עבודת? עכשיו שיש לנו תורה, אנחנו יודעים מה לעשות עם עובדי עבודת כוכבים. פרק ב' מתעסק בעניין הזה. אבל ברמה העקרונית, הכתירם במצוות. אצל הרמב״ם, הבחירה, החידוש הגדול במהלך הבחירה השני הזה, לא דרך אברהם אבינו, אלא דרך משה רבנו, זה על ידי מתן המצוות. בסדר? החודש הזה לכם, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, זה מתחיל השבוע. עוד ראיה לזה, בזה נסיים, רק בתור ראיות, אבל גאות, יש פה כהנים? אתה כהן. איך אתה מברך לפני ברכת, לפני ברכת כהנים? אשר? יפה מאוד. איך אתה מברך בשאר ברכות? כינחת תפילין, מה אתה מברך? אשר קידשנו? אז עכשיו, מה ההבדל? מה זה קדושת הכהנים? קדושת הכהנים לפי נוסח הברכה זה קדושת
אהרון.
אני קדוש בקדושו של אהרון.
זה פשוט.
ומה הקדושה של ישראל? אם תשבו את נוסח הברכה? קדושת המצוות. נורא מעניין, נכון? יש לנו, כל יום אנחנו אומרים שהקדושתנו היא קדושת המצוות. אם אתה משווה את נוסח הברכה של כהן וישראל, אתה מקבל עמדה מאוד ברורה מבחינה רעיונית. לכהנים יש קדושת אהרון, ואתם יודעים שעל נטילת ידיים, את לא מברכים, נכון? כהנים מברכים על נטילת ידיים לפני שהם נוטלים ידיים לעלייה לדוכן, לא מברכים. אבל אם היו אוכל זבחים, מה היום מברך? אשר קידשנו בקדושתו של אהרון על אכילת זבחים. כל דבר שעושים בגלל שהוא כהן, יש לו קדושה מיוחדת, שקדושת מצוות מיוחדות, שהיא קדושתו של אהרון. וישראל קדושתה מקדושת המצוות. למחשבה. בסדר? זה לא, אני רק מאיר, אתם, בסדר. בכל אופן רבי יהודה הלוי אומר שמה? סגולה, נכון? בסדר? כן.
יש, אולי כל הסיפור זה איזשהו משהו שהוא קצת סותר את כל העניין של הסגולה, שכאילו אלוהים לא מתגלה פה לחבר או לאיזשהו יהודי, הוא מתגלה לגוי. זה סותר את הרעיון הזה קצת של סגולה והעניין
הזה. תראה, אין פה נבואה מפורשת עם ציווי. מה שיש פה זה איזשהו התנסות, כן, זה, איך אומרים, אפילו גדולי הרבנים מתירים לקדוש ברוך הוא, שנותנים לו יד חופשית בעניין הזה.
בעצם העובדה שהופך להיות יהודי, אבל אין את העניין שיהודי בסופו של דבר הוא נולד יהודי. יכול להיות שהוא מגדיר את עצמו כגוי בהתחלה, ועד שהוא מתגייר הוא חוזר להיות יהודי.
זה תפיסה מאוד מאוד מעניינת, אבל היא לאו דווקא של רבי יהודה הלוי. זאת אומרת, אנחנו אוהבים להגיד את זה נשמקן, אז הגמרא אומרת, ושוב, גם פה יש עוקימתות שונה. הגמרא אומרת מסכת שבת, שכיוון שישראל שעמדו רגליהם על הר סיני, פסקה זוהמת, שמעתם על זה? פסקה זוהמתם. זאת אומרת, מי שכן, הפסקה זוהמה של מי שעמד בהר סיני. מה יעשו הגירים? איך הגירים מצטרפים? אז הגמרא אומרת שהם לא היו, מזלם היה. כך כתוב בגמרא. ואז כמובן, מה זה מזלם היה? ויש לך. יש רמב״ם מאוד יפה בהלכות חגיגה שאומר פחות או יותר את הדבר. הלכות חגיגה, הפרק השלישי של חוכר עוסק במעמד הקל. שמעתם על מעמד הקל? בסוף שמיטה, אנחנו לקראת שמיטה, ואז ברמב״ם יש דבר מאוד מאוד מעניין, מה זה מעמד הקל. אני מתלבט כי לא נספיק לגמור את זה, ואני, זה וורט יפה, אני לא רוצה למכור אותו בזול. אז בעזרת השם שבוע הבא תזכירו לי על, את הרמב״ם הזה, על, תצטרך להישאר פה עוד שבוע כדי לקבל את התשובה לשאלה הזו, אבל אני תסתכל שם, אז כתוב שם, יש שם תפיסה מעניינת שהרמב״ם סבור שבאיזשהו אופן, אני רק אתן לכם את הפאנצ'ליין, ואחר כך נסביר את כל הרקע, שמעמד הקל באיזשהו מקום הוא חוזר למעמד הר סיני, באיזושהי, תכף נסביר גם למה. אבל אם מעמד הקל הוא תחליף למעמד הר סיני, אז מי שלא היה במעמד הר סיני, איפה תיפסק זוהמתו? מעמד הקל. אז הרמב"ם מתחיל, וגרים שאינם מכירים חייבים להקשיב, להכין לבם, להקשיב אוזנם, לשמוע בהמה, ביראה ורטב וסייה, כיום שניתנה בו בסיני. יש מעמד מיוחד, יש דגש מיוחד של הרמב"ם על מה שצריכים לעשות הגרים. ואז יוצא שהרמב"ם הוא נגד איזו תפיסה כזאת מיסטית, הוא מציע אופציה אחרת של, זה לא וורט שלי, זה גם אני חשבתי על זה, אבל אחר כך ראיתי שעוד אנשים, טוב, כשהולכים בדרך הישירה מוצאים עוד אנשים רציניים בדרך. אם אתה רק לבד חושב משהו, סימן שאתה בדרך כלל טועה. טוב, עד כאן להיום. חן חן. ויש עוד הסבר לגבי הסבולה, שבוע הבא. מה? זה דזמונד טוטו?
לא.
זה מנדלה?
לא מנדלה, הוא אמר למישהו שלא יכול ללמוד איתו כי הוא לא יהודי בכלל. אני זוכר. סתם, אני צפקים שלו.
מי שם את זה שיפעיל את הלחץ במקום הנכון?